גלית חוגי דודו ארץ
בוקר טוב דודו ארץ
שלום לך גלית חוגי מותש באמצע הלילה טיל
נכון אבל קמת במיטה?
מה זה קמתי? עם שלושה ילדים אתה לא קם ומנסה...
להימלט על נפשך? אני אגיד לך כבר מה לדעתי עושים באופן בלתי אחראי.
מה?
מיד נכנסים לאחד מאתרי האינטרנט, רואים אם זה חוטים וחוזרים לישון. עם חוטים? בסדר.
כן, זה...
בטח. אני חייבת לומר, סליחה על החוסר אחריות, אבל אני חייבת לומר שאני לא מבינה את האצבע הקלה על האזקות במדינת ישראל. אתה יודע כמה אזורים היה להם אזקה אתמול על הטיל הזה? עכשיו אני מבינה את החשיבות של הדבר וזה וזה.
זו תמיד השאלה, האם נכון להטריע התראת יתר, כי כשיש התראת חסר מספיק פעם אחת, ואז אכלנו אותו בגדול.
לפעמים גם כשיש התראה לא יתר ולא חסר, אלא התראה זה גם אכלנו אותה בגדול.
אני חושב שגם יש משהו נכון בלפצל את הלילה. אני מזכיר לך שעד המהפכה התעשייתית ישנו 4 שעות, קמנו ואז עוד 4 שעות, אז אולי זאת הדרך.
סליחה, אתה מזכיר לי, אני פשוט שכחתי את הדבר הזה, כי במהפכה התעשייתית שיבשה לי את הזיכרון.
אם כבר אנחנו
מעוניינת, כן, כן.
בסמיכות לשינה, 8 שעות שינה זה לא מה שהיה מקובל באנושות.
כן.
זאת אומרת, עד המהפכה התעשייתית...
שזה יוצא שנת זה, לא? עכשיו אתה משלים אותי.
שנת משהו,
כן. ודאי.
אנשים נהגו לישון 4 שעות, קמו שעתיים.
מה עשו?
כתבו, חלק עשו דברים ששתיקה יפה להם, תלוי בכמות הכסף שהייתה
להם. רצחו אנשים, אוקיי.
לא בהכרח. ואז שבו שוב לישון, זה 8 שעות ברצף, זה רק מאז החשמל, מהפכה התעשייתית וכו'.
בסדר, אבל החשמל והאור המלאכותי שינו את גוף האדם.
נכון, אבל אנחנו יכולים לחיות כך. זאת אומרת, זה שמפצלים לנו, את לא מכירה את זה שכשאת חוזרת לישון מהזקה, פתאום יש חלומות קצת יותר טובים. יש משהו נכון
בלפצל את הלילה. שאתה קם לתינוקות, ואז אתה חוזר.
אין מה לעשות, אני בסדר. הבנתי.
אני לא יודעת אם אני בעניין הזה של פיצול הלילה, הקימה הזאת זה שעתיים של טרוניה. זאת אומרת, אני יכולה לישון 4 שעות, להתיונן שעתיים ולחזור.
למשל, להתרכז ולכתוב פתאום שעתיים, פאנצ'ים וזה, יכול להיות מעניין.
אני לא ישן, אני בן אדם שלא ישן כל כך הרבה.
לא?
לא, אני לא חוזרת לשינות. נראה לי שכשהייתי טינג'רית, פשוט ישנתי כל כך הרבה.
די.
שזה, יש לי, זה כבר, אני אגורה.
מאז מעולם סלדתי משינה, אבל אני צריך את ה... אם זה לא 8 שעות, אני גמור.
באמת?
צל אדם, אני הופך להיות אדם קיצוני, זאת אומרת, הדעות שלי אפילו משתנות בעקבות שעות השינה שלי. אני עד כדי כך אדם לא קוהרנטי.
הבנתי, זה מה שמשפיע עליך. זה לא היגיון או אג'נדה.
לכן תמיד מפחיד אותי להתראיין בפודקאסטים או בראיונות בעיתונים, כי זה תלוי באיזו נקודה, כמה שעות שינה היו, מה אכלתי לפני, כל דבר משפיע.
כן, אני יכולה להזדהות עם זה. בימים שהקוקו שלי מתוח מדי, זה באמת אני, יש לך כאב פנים מוחי שאתה לא מבין שזה מהקוקו, את לא מבינה, ואז את באמת אדם אחר.
עקה כללית בראש.
עקה, לא, גם אני לא מרגישה בראש, אני מרגישה בנפש, ואז פתאום אני אומרת, וואו, רבתי עכשיו עם גל שעה וחצי סתם כי הייתי צריכה להוציא את הקליפס?
זה כזה.
על מה זה היה?
אנשים חייבים להבין שהאדם הוא לא יצור קוהרנטי.
לא, זה סתם תגובות ונסיבות. אני מסכימה איתך מאוד. בסדר, אז אחרי שסידרנו את זה על תגובות ונסיבות,
אז לא נורא עם החוטים. אבל כן שווה לרוץ למקלטים.
תגיד רגע, אוקיי, אם אנחנו מסתמכים רק על סטטיסטיקה, אני לא בטוחה שאתה צודק בעניין הזה, אבל ברור שזה בשביל המקרה האחד, אני לא נגד, אני לא נגד, כן? ברור, אני...
עכשיו שיש משהו בגאדרינג...
בשבילי לרוץ למקלט, זה לבניין אחר.
לראות, אוקיי, זה משהו אחר. אצלנו זה היה המקלט, זה כל מיני...
בבניין?
בבניין, זה weirdos משנקין, זה אותם שכנות עם כלבים שנובחים אחד על השני, ותמיד שוב פעם פלשבקים מהשנאה, ללמה את מביאה את הכלב? מה הסיכוי? אם גלית חוגי לא קמה, אז הכלב שלך צריך לבוא למקלט.
בדיוק, אז שטותי צריך לקום לו.
וההוא הרוטוויילר, וההוא נובח על השנייה, וההוא על המיצי ועל המוצי. מספיק עם השטויות.
לגמרי, אני יודעת.
יש תינוקות, כל אחד עם רוטוויילר יותר ענק.
אנחנו כבר סיכמנו את העניין הזה, שאנשים שאוחזים בכלבים, כמה אתם חייבים להראות לעולם שאתם אדון? אני לא מבינה את זה. אדוני, הוא פאודל? מה זה, אתה חייב דוגמה לזה שאתה יותר חזק ממישהו? למה אתה צריך שיהיה לך כלב שלך? אתה רוצה שיהיה מקום עם כלבים, ואתה רוצה להעניק להם דברים, תבוא תעניק.
עכשיו, יש לזה חריג לדעתי, ואם זה משפר את תחושת הביטחון האישי שלך, יש אזורים קצת יותר מפחידים. אני מבין שבמיוחד נשים וכו', חמושות בכלב, שזה לגמרי כלי נשק, שהולכות ברחוב, ואם מישהו מתקרב אליי, הוא שוחט אותך. זה לגיטימי.
לא רוצה להתחיל בזה את התוכנית, אבל לאור לאור עמודי החדשות מהימים האחרונים, נראה שזה נשים, אני לא יודעת כמה כלבים יכולים להציל אותן.
It's a start, בואי נתחיל ממשהו, לא? בואי נתחיל ממשהו שיגן על...
אתמול הייתי ביום הורים, בבית ספר, והמחנכת אמרה, דיברנו על הבן שלי, וזה באמת המחמאות. אתה יודע, כל כך, הצלחתי להרגיש...
יום הורים זה פר תלמיד?
כן, זה
לא
מורג... זה נקרא אצלנו כן. שיחות מלב ולב.
אה, כן?
אז זה בעיקרון היה כזה שאנחנו נספר, היא מכירה אותו, זה כבר שנה שנייה וזה, אז לא משנה, שמעתי הרבה דברים טובים על הבן שלי, שזה כמובן גרם לי להרגיש אשמה, שאני לא מספיק משקיעה משום מה.
למה?
תראו איך הוא מצליח, ואני באמת לא עושה כלום, וזה לא משנה. ומתי שהיא אמרה, אולי יש לכם כלב? אולי שיהיה לכם כלב? עכשיו, מה אני אגיד לה? תקשיבי, אני לא מרימה קאקי של אף יצור חי, זה לא משנה לי מה זה יעשה לילדים, כאילו, מה אני אגיד לה? אמרתי לה, כן, וואי, הוא איזה נחמד, כלב? כן, כלב זה נותן ביטחון, ויוצאים עם זה גם זה, זה גם פעילות ספורטיבית.
צריך לצאת, חובה לצאת.
תגידי לי, מה זה?
זהו, יש אג'נדות כאלה, וגם אנחנו במשפחה מפולגים בנושא הכלבים.
יש לי תחושה שענת רוצה כלב.
ענת רוצה כלב, אני לא הגדול הצלחתי להטמיע בו את החשש מכלבים,
והשני לא. כי באמת לא התמעת בו שום חשש, מדהים שדווקא את זה הצלחת.
אבל השני אני לא מצליח.
הילד כבר חושש מניירות A4, די, הכל שם.
מקברתו יותר, אבל השני לא. זאת אומרת, בשני לא הצלחתי להטמיע.
אתה רואה?
הראשון אתה מעצב אותו בדמותך, והשני כבר הוא פריסקירי.
אבל השלישי, זה בכלל.
זה אני לא יודע מה.
זה הולך לעשות מה שבא לו.
כן, נכון.
לראות את העולם, להסתכל על העולם, קבל החלטות.
אני תמיד חושש שהילד שלישי במשפחה הוא אדם ללא מודל כלכלי, שעד גיל 50 מנגן בגיטרה בס בגג בפלורנטין.
כן, כן,
בואו לך. פטנג, טום, בואו לג'אם סשן שלי. נכון. אין מודל כלכלי, חי על חשבון ההורים. את שלישי? די.
כן, כן, לא, לא, זה באמת תיאור טוב שלי, זה נכון.
לא, כי ציפיתי שלפחות היא בכורה או משהו אחראי.
איזה בכורה? אבל מה אחראי? אתה מכיר את חיי? מה,
כן, בכל זאת מרימה סדרות, אדם, איש תרבות. קראתי איזה מודעה, אשת התרבות תהיה, לא יודע מה.
אני אשת התרבות?
זהו, אשת
התרבות. קראו לי אשת התרבות?
נשבע לך.
איפה?
ואז היה דיון ביני ובין בת הזוג שלי, לזה שאני בחיים לא הייתי רוצה שיקראו לי איש תרבות.
אוי, אני נורא רוצה.
לא, אני רוצה להיות קומיקר, אני רוצה להציג, לא רוצה איש תרבות.
אני רוצה להיות אשת תרבות.
מנחה איזה משהו, איזה פורום, איזה כנס של איזה פורום.
הייתי אתמול, הנחיתי, את השקת הספר של פרופסור יופי תירו, שאנחנו מדברים איתה כאן לפעמים.
אוקיי.
הוא נקרא הופרדנו כך, והוא על הפרדה מגדרית בישראל, אם אתה רוצה להיכנס שם לעניינים. אז אני רק אומר שהאירוע מקסים ממש.
אגב, הפרדה מגדרית...
כן, אתה לא מאמין איך הנתונים הולכים ונהיים נגדנו כל דקה, כולל חוקים, כולל בגצים.
למה הכוונה הפרדה מגדרית?
שהיום יש גם נהיגה מונעת בהפרדה, אנשים גברים.
כן, די.
לא, אני מבקש שתזדעזע קצת יותר לטובת עתיד ילדיך.
אני
רק רוצה להזכיר שהפרדה מגדרית, מעבר להדרת הנשים, מה שעושה לנשים, זה גם מצמצם את הגבריות העולמית מאוד מאוד. זה רע לכולם. אבל...
באופן כללי, הפרדה נובעת מזה שכאילו לא בוטחים בגברים, אני חושב, לא?
מי לא בוטח בגברים?
לא יודע, הגברים עצמם, בדיוק.
למה?
אני מסכים איתך.
ובזה יש את צמצום הגבריות, כי הגברים אומרים, מה אנחנו? אנחנו חיות.
אנחנו סכנה בדיוק שצריך למגר, אני מסכים איתך.
ואתן סכנה, הגוף שלכן הוא סכנה. היה אירוע... אני מבינה שזה נשמע כזה מדכא, וזה באמת מדכא.
לא, זה מעניין.
לא, לא, צהל, עזוב, לא, תשפוט, כי הדברים...
דווקא בצהל, אני זוכר שאני שירתתי רק עם גברים, ואז פתאום, ממש בשלהי כהונתי, פתאום הגיעו נשים, וזה פתאום נתן, אני מודה שזה היה כל כך הרבה יותר כיף.
עזוב כיף, הגיוני.
אצלי כיף.
בסדר.
כיף לראות
וגם
גם...
וגם כשדודו ארז אומר כיף, אתם ודאי יכולים להבין שזה לא עניין של מה בכך.
יש משהו
לא כיף,
שהוא יותר...
בשבילנו, וואו.
האקלקטיקה המגדרית היא...
אז היום יש תקסים בצהל של כל מיני מאבחנים פסיכוטכניים, כל מיני דברים, שנגיד לנשים אסור לבוא עם מכנסיים קצרים כקהל לאירוע הזה, זה מופיע במודעה הרשמית של האירוע.
אבל זה סתם.
לא, אני מתה על הקטנה הזאת של הגברים שהם לא מופלים בזה, והם אומרים לך, לא, נו, זה בקטנה. אני מתה על זה. תגיד לי, כשבא מישהו ואומר לך, אני מופלה, אתה קודם כל מקשיב ולא מקטין.
האם
בטח.
האם המכנסיים הקצרים זה משהו שחל גם על גברים? יכול להיות שיש איזשהו קוד לבוש.
גברים הולכים פחות עם מכנסיים קצרים מעבר.
הגבר בא בחליפה.
כן, בטח.
אגב, נכון, גבר לא יכול ללכת עם מכנסיים קצרים, זה מגוחך.
זה קורה הרבה פחות.
אתה נראה כמו ליצן.
הוא הולך הרבה פחות עם גופיות. אדוני, בוודאי שלך זה לא משנה כל כך. מה, זה כל כך משנה לך עם איזה אורך מכנסיים אני אלך? אני אגיד אם זה משנה לי או לא.
אני רק אזכיר.
הופה! כן,
כן. הדאוס אקס מקינה מגיע לשידור. כן.
שהייתה רעידת אדמה באפגניסטן. אמנם אנחנו עדיין לא אפגניסטן.
אה, נו, זה בגלל זה.
אבל נשים אושרו למות שם בהריסות, כי גברים פשוט סירבו לגעת בהן.
כן, נכון, זה היה לא מזמן, את צודקת.
אני לא יודעת מה להגיד. אבל יבוא דודו ויבואו כל מיני גברים דווקא מהמיינסטרים, לא אנשים קיצוניים, יגידו, יאללה, נו, זה בקטנה. אני מתה על זה.
לא, אבל מה שקוד לבוש. סליחה, קוד לבוש.
את יודעת מה, רגע, הנושא הזה של רעידת אדמה, זה ממש מובהק וברור. וכל הגברים וכל האנשים בעולם יגידו, טוב, ברור, זה קיצוני. לא, זה מתחיל ממכנסיים קצרים. אם אתה אומר על מכנסיים קצרים, זה קטן, הדרך לרעידת אדמה הזאת היא 10 דקות.
אני לא אמרתי שזה קטן. אבל אמרת אני
לפני
מיס...
דקה
לא,
וניתן לא,
לא, לא,
להריץ
לא,
אחורה.
נכון, לא, את טועה לחלוטין, חוץ מזה מדובר בשידור שהוא לא מדובר בהקלטת צלילים, אבל כן. מה שאני אומר שאני באופן אישי לא מתראה, אני יודע שהעולם הוא קצת קוקו, ולכן הרבה פעמים מבקשים ממך, תבוא בחליפה כזאת, תבוא בעניבה כזאת.
מה, כמו... מי ביקש לך לבוא בעניבה?
לא, הרבה פעמים, אנשים מציקים לך בתחום הלבוש, אז לי יש פחות רגישות בעניין הזה.
תגיד
אגב,
לי, אתה רוצה עוד נתונים? בא לך עוד נתונים, זה הכל יופי.
לפני זה אני אספר לך סיפור קצר. כן, אתמול הילד הגדול הלך לחברתו מהכיתה, היה
כן.
שם...
או, יש לו חברה מהכיתה כבר.
חברה מהכיתה, בבניין סמוך.
מה, בקטע של כנראה זה לא. ילך לחתונה? אתה חושב?
חתונה,
הוא באלף, כן, בכל זאת.
אביו גרוש פעמיים.
לא. לא.
לא קורה, ואז כשבאתי לקחת אותו משם התברר שהוא התקלח, הוא היה כזה מסורק, מקולח ולבוש בפיג'אמה לא שלו, ואז האמא,
זה לא מתאים,
אם הבית, האמא אמרה לי, אל תדאג, שמרנו על פרטיותו באמבטיה. עכשיו, אני לרגע לא חשבתי, לא היה לי...
לא, סליחה.
לרגע לא חשבתי, למה?
אני לא בסדר עם הסיפור הזה.
קיבלתי ילד מסודר.
שום עמדה שיש לך, אני לא... אני קשה לי איתה. לא, אסור לקלח את הילד שלך בלי לבקש רשות לפני זה.
אני חושב שכל מי שרוצה לקלח את
הילד... או, לא להגיד את הדבר הנורא הזה, אנחנו נדבר עליו תכף, אני אסביר לך למה. לא אומרים כאלה דברים, מה פתאום, אבל...
טוב, לרגע זה לא עבר לי בראש, אני מקבל ילד נקי, מסודר.
אהבתי, הנה, נתנו לי את כל הדיל.
בבקשה, מוצר...
זה כלל ארוחת ערב,
מה זה ארוחת? הוא קיבל שם בית כמו שמעולם לא... זה היה נראה כאילו משקמים אותו מהבית שממנו הוא מגיע.
טוב, תקשיבו, השבוע אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי. אתם טסים לחול בקרוב, בטח כן, אנחנו לפני החופשות הענקיות, עוד לפני הנסיעה לשדה התעופה, ניתן לשמור מוצרים באתר של שקם אלקטריק דיוטי פרי, ללא כל התחייבות, את ההזמנה מציגים בקופה, בטרמינל 1 או 3, ומשלמים. מוצרים עד $200 ניתן לשמור בארץ ולאסוף בחזור, חפשו בגוגל שקם אלקטריק דיוטי פרי, אנחנו תכף, אופה. בוא קצת תפזז, דודו, כמו שאתה רוצה באמת.
הנה מיד על השולחן.
תוכנית הבוקר, חזרנו ועכשיו אנחנו רוצים להגיד בוקר טוב לחברה שלנו, הקומיקאית המושלמת, טליה ברטפלד, מה העניינים?
שלום, מה נשמע?
הקומיקאית המושלמת, רגע, קומיקאית מאוד מצחיקה, אבל אני חושב שזה אוקסימורון להגיד שהקומיקאית באה מפגמים.
אולי הקומיקאית הפגומה.
הפגומה שעושה מהפגמים הופעה מושלמת.
את בניו יורק עושה את הדבר הזה. איך הולך שמה?
נכון.
יו,
כיף פה ברמות.
כן? תקשיבי, ראיתי אותך באינסטגרם, ראיתי שאת שם ואת עושה הופעות, ואמרתי, בוא נה, איזה אומץ יש לה, כאילו, פשוט ללכת על הטור הזה.
רגע, הופעות בעברית או באנגלית?
לא, באנגלית.
In English? וואו.
כן, ואני לא כל כך יודעת טוב אנגלית, אז זה ממש אתגר.
וואו, ניסית קצת לעשות סטנדאפ כאן בארץ באנגלית, או שאת קפץ למים העמוקים של הלעז?
לא, אז בגלל שאני לא יודעת כל כך אנגלית, אז עשיתי פה שיעורים בארץ איזה חודשיים לפני הנסיעה. וגם לא התחייבתי לעשות סטנדאפ, כאילו לא קבעתי מראש הופעות, אמרתי אני אבוא ונראה אם יהיה לי אומץ וזה. ואז איך שהגעתי, התחלתי ישר פשוט להופיע, ולפעמים פשוט אני נתקעת ואין לי מה להגיד ואני לא זוכרת את השפה, אבל כאילו את הבדיחות בשפה, אבל זה כיף. זה כיף, גם כאילו למי אכפת, שאף אחד לא מכיר אותי פה,
לגמרי. אז זה הטריק שבאמת שאף אחד לא מכיר אותך, אז אתה פחות אכפת לך?
לא, הטריק של טליה זה שפשוט היא עושה מה שבא לה, אבל תגידי רגע, זוהי השעה ללכת ולהופיע בחו"ל, כאילו רציני, את לא שומעת כזה תעופי מפה פרי פלסטיין וכאלה, האם אפשר לדבר עכשיו בניו יורק על העולם ועל החיים?
אז אני ממש פחדתי מזה, ממש. זה כאילו כמעט מנע ממני אפילו לעשות. וקודם כל, כל מקום שאני הולכת לסטנדאפ, לפחות חצי הם יהודים, כאילו מלא 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 יהודים.
כן.
וגם צעקו לי כמה פעמים כזה פאק ישראל ופלסטיין וזה, אבל זה אנשים כל כך חנונים, כל כך כאילו וואוקים, שאת רוצה לתת להם כפה שזה כאילו לא מזיז. אני חשבתי שאני אפחד, אבל זה לא מפחד. לא, זה כלום, זה כלום, זה מרגיש כמו כלום.
איך החנונים האלה, היא צודקת, אבל איך הוואקים האלה, דווקא האולטרה חנונים האלה, הם פרי פלסטיין, הם בעד מה שהם עושים, אני לא מבין.
אני כן יכולה להבין, כי הם מאוד תיאורטיים.
אני פחדתי בקטע של אלימות, אמרתי, אימא לזה מפחיד, אבל את רואה כאילו מישהי במטר 50-30 קילו אומרת לי פלסטיין, אז אני אומרת משהו מצחיק ומתקדמת, אבל בכללי מאוד מאוד אובססיביים אלינו בתחושה שלי, כאילו כל מקום שאני הולכת, אני לא מדברת על המקומות הגדולים, אני הולכת רק לאובמות פתוחות או ליינים שאני מצליחה להיכנס אליהם, אז זה קומיקאים מתחילים. וכמעט כולם, בין אם יש קשר או אין קשר, מדברים עלינו באיזושהי דרך כזאת או אחרת.
וואלה, אנחנו
דנדן, נתניהו, חיילי
צהל. הנה, הוא... תראו איזה יופי, אנחנו בהיסטוריה, כולם מדברים עלינו. אבל תגידי, אז מה עונים? את גם על הבמה, זה לחץ ועניינים, אבל מה את עונה? כאילו, מאיפה באים בכלל לתקוף את השאלה הזאת? כן.
כל פעם יוצא לי משהו אחר. הכנתי מראש, אבל זה בסוף לא אמר לי. אבל נגיד, לא יודעת, כאילו, או שאני יונה בחן, בחיוך, או שאני פשוט ממשיכה הלאה, אבל כאילו...
יש איזה רצון? כן.
זה לא מרגיש תקיף, זה מרגיש כאילו הם רובוטים שתכנתו אותם לומר כאילו מישהו ישראלי לומר את זה ואת זה, זה לא עם רגש, את לא מרגישה שם רגש שמישהו צועק לך את זה, את מבינה?
וואלה, זה כאילו, זה כמו ללבוש איזה משהו, זה כמו להודיע שלום.
אני אוהב את זה שהיא זיקיקה את הטמטום של הווקים האלה לפני, זה בדיוק ככה.
זה מרגיש כמו AI.
בדיוק ככה.
זה מרגיש כמו AI.
מסכים.
אבל זה לא, ואת מרגישה בזה שאת אמורה להיות כזה נציגה של ישראל במשהו, שאת כזה צריכה להיות שגרירה עכשיו?
שמעי, אני לא יכולה להיות נציגה של ישראל, אני שמאלנית מדי, אני לא אעשה את זה כמו שצריך, אבל כאילו... אין, אני לא מתעסקת בישראל בכלל בסצנה, בגלל זה כל כך לא רלוונטי כשאומרים לי דברים, את מבינה?
כן.
כאילו, הדבר הכי שזה עושה זה להחזיר אותי בתשובה.
סליחה? לא הבנתי את האופציה הזאת. איך זה קרה?
זה מחזק לי, כי בארץ אז אני כזה כועסת מאוד על הממשלה וזה, וכשאני פה, קודם כל אני לא קוראת חדשות בכלל, אני לא מחוברת לזה, אז אני מרגישה רק את הדברים הציוניים. ואז אני כאילו פועסת, כאילו מי אתם?
זה כמו המשפט המפורסם, שכל פעם שאתה שוכח שאתה יהודי, יבוא מישהו ויזכיר לך את זה.
ואם אין משפט כזה, צריך שיהיה כזה. תליה, כשאת עולה על הבמה, מה אומרים? איך פותחים in English?
אני? אז אני אומרת, דבר ראשון שאני לא יודעת אנגלית, אני פותחת בזה, שאני לא מדברת אנגלית, ואז אני עושה כמה בדיחות על זה, ואז אני מספרת סיפורים, ותוך כדי אם אני נתקעת, אני שואלת את הקהל איך אומרים דברים, ואז זה גם מצחיק.
מה, מגניב.
ועוד כמה הופעות נשארו?
אני כל פעם קובעת לשבוע, אז אני פה לא ארבע, אני פה שבועיים, אבל עשיתי כבר איזה 8 הופעות.
וואו! וואו!
כן, עשיתי הרבה, ואני כל פעם פשוט מחפשת, ומגיעה כאילו מהופעה לעוד הופעה, אז אני לא יודעת כמה זמן, כמה עוד יהיו לי.
אבל עד מתי את נשארת שם?
אני פה עוד חודש וקצת.
או, מהמם. אז באינסטגרם שלך אפשר להתעדכן איפה תופי, איפה תחייכי בחן על זה שישראל הם כובשים.
וואי, והכי מצחיק, היום הופעתי ובאו מלא ישראלים לראות, כאילו, אין הרבה אנשים בקהל בבמות האלה, אז באו איזה שליש קהל ישראלים, ואז עלה מישהו והתחיל ממש לרדת על חיילי צהל וכאלה, בדיחות גם הכי לא מצחיקות שתשמעו בחיים, ופשוט הוא היה בשוק, כי הוא לא הבין, הוא לא ידע שהקהל ישראלי כאילו מהדממה שהוא חטף.
וואו. וואו, בסדר, אז לא להגיד דברים נגד חיילי צהל, ולענות בכן, עם אנגלית שבורה, נשמע לי ההסברה הכי טובה שישראל קיבלה בזמן האחרון. זה עלייך. זה עלייך. טליה ברטפלד, אנחנו נתעדכן באינסטגרם שלך על הופעות קרובות בניו יורק, ויאללה, תכבשי, זה נשמע מהמם וכיף מאוד מאוד.
תודה רבה.
יאללה, ביי.
להתראות.
אתה הופעת בחול פעם?
לא, בחיפה, רק בחיפה.
כן, עד כמה שבוודאי.
לא, אני בינתיים משפר את החומרים כאן בארץ, הוא מופיע כאן בארץ.
לא, אני יודעת, אבל...
הציעו לי כמה פעמים, יש כל מיני אנשים מאוד מוזרים שמתקשרים, אתה רוצה להביא הספינה? תמורה לספינה.
רב חובל עם מקטרת מתקשר.
ותמיד מציעים לך ברטר כזה. בוא, זה בתמורה, אחי, זה לא חוקי ברטר.
זה לא חוקי ברטר?
ברור שזה לא חוקי ברטר.
באמת?
ברור, זו עסקה שאינה חוקי, את לא מוציאה חשבונית על זה.
וככה ברפאל, אמא של ברפאל הגיעה לכלא. נכון, על זה.
ברטר זה לא חוקי, קודם כל, שתיים, כל העסקאות המפוקפקות.
רגע, לא, לא, לא. אבל אם אתה מצהיר על הברטר?
נכון, בדיוק, אז כבר לא ממש ברטר, אבל פעם אחת אני יכול להגיד לך, בתקופת הקורונה, כשלא היו הופעות, התקשרו אליי ישראלים מארצות הברית, ואמרו לי, עשה טובה, תעלה בזום, תצחיק, אתה מקבל $1,000. $1,000. $1,000, כן, זה יפה.
$1,000 זה סכום יותר גדול מהסכום שלו.
בטח, זה לא 3,000 שקל, זה מעליב
לסטנדאפ. לא, זה לא קשור גם לכסף. אז ביטוי זה $1,000, אני הוצאתי $1,000.
ואז היא אמרה לי, זה היה ב-3 לפנות בוקר, לעלות בזום, אני זוכר שהתעוררתי, $1,000 לעלות, ואז אני עולה ב-3, כזה שתיתי קפה בחצות, עליתי חצי, כי אחרי שישנתי, ואז אין שם אף אחד בזום.
אוי,
תקשיבי,
נדע.
זה היה סיוט. סיוט, אני לא הבנתי, כי אני גם לא מצליח לישון בגלל הקפה, אני אנסה להבין מה קרה. ואז היא אמרה, לא ידענו שיש אצלכם שעון קיץ, זה התחלף, השעה, אז זה כבר היה, לא נורא פעם אחרת.
אבל קיבלת $1,000?
מה פתאום, איזה $1,000?
לא, היית צריך
$1,000?
משהו אחר? מה זה? כלום. אתה קמת?
ואז אמרתי, אני יותר עם הטיפוסים האלה, לא רוצה $1,000.
רוצה $1,000, אבל לא ככה, בסדר.
לא $1,000, תודה רבה. מי שרוצה שיבוא לארץ, ביי, תודה רבה. אני הייתי $1,000.
$1,000. עכשיו, שימו לב, עכשיו אנחנו רוצים לבשר לכם שרדיו תל אביב עובר לאפליקציה חדשה ומשודרגת יותר. כל התכנים המעולים של הרדיו, האזנה לשידורים לייב, פודקאסטים וספשיילים מחכים לכם בכל שעה ובכל מקום. חפשו רדיו 102 FM TLV באנגלית בחנויות האפליקציה, הורידו או עדכנו ותתחילו להזין. ואתה חד משמעית.
תוריד הבוקר.
שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה מגוון מוצרי אלקטרוניקה וחשמל במחירים ללא מע"מ. שומרים באתר, אוספים וטסים.
אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, טסים לחול בקרוב. שקם אלקטריק דיוטי פרי ממוקמת בטרמינל 1 ו-3, אפשר למצוא מגוון מוצרים מהיבואן הרשמי ב-$200 וללא מע"מ, שנמכרים בחלקם בפער של עד 50% מהמחיר באילת, שהוא מראש בלי המע"מ כידוע. מוצרים ב-$200 לדוגמה, נניח, מיקסר קערה 8 ליטר, המילטון ביץ' או מכונת קפה אוטומטית תוכנת מירה. תוכנת מירה. צריך שם...
תוכנת מירה, זה נשמע כאילו...
מילה אחת בדיוק, לא, אני אוהבת מאוד. את המוצרים ניתן לשמור בארץ ולאסוף בחזור. אתה אוהב דיוטי פרי?
ודאי, אני חושב שזה יותר כיף מחול. דיוטי פרי זה הצ'ק, ותמיד אין כיסוי. אתה לפעם לא באמת נהנה בחול, אבל הדיוטי פרי מסמל עבורך את היציאה, בדיוק.
את השער לעולם ההנאה.
השער הוא מתוק מהחול עצמו, כי חול זה סתם מקום.
לא, זה לא בגלל זה, זה בגלל שקשה ליהנות. אנשים לא יודעים ליהנות, לא יודעים כיצד ליהנות, הם יודעים ליהנות בדיעבד או למפרע.
יש משהו בדיוטי פרי שאתה מרגיש איש העולם הגדול, אתה גם משלם, קונה דברים. אני
בדולרים ובעברית.
כן, כל מיני דברים.
שלום, אני אשת עסקים, אני בדרך לכנס
בדיוק,
עצום.
והייתי, הייתה לי תקופה שבה הייתי קונה בקבוקי אלכוהול רק מטעמים אסתטיים בדיוטי פרי.
לקשט?
ממש הייתי שם אותם בבית לקישוט. בקבוקי,
מה, זה בן אדם שלא מבין כלום?
עד ששני ההומלסים שנכנסו אליי הביתה לקחו את הכל, ואז אמרתי, אוקיי, אולי...
אני חושבת שהם עשו שימוש יותר ראוי בבקבוקים האלה ממך.
הם מכרו את זה לעובדים זרים בתחנה המרכזית.
אני חושבת שהם שתו את זה בעצמם.
חלק. לא, לא, לא את הכל, הם לקחו 40 בקבוקים.
וואו.
אי אפשר לגמור בערב אחד, הם היו נמסים. אבל מכרו את זה חלק לעובדים זרים, ככה משטרה מסרה, אבל בסדר גמור.
אני חושבת שהם צדקו בזה. כאילו, זה לא יפה שהם פרצו. אבל באמת זה מעצבן. מה אתה שם את זה רק על המדף? לא, טוב מאוד שמי שאתה את זה.
אידיאולוגית. היקום רצה שמישהו ישתה את זה.
לא היקום, אלה. הממש...
היקום מתגלם בשני הומלסים עם סכינים שפרצו לך הביתה מהחלום.
היית בבית בזמן הזה?
והייתי בבית לצערי.
אתה ממש יודע שזה... ראית את זה?
לא, שמעתי את זה. הייתי למעלה, זו דירת איזה קומה שנייה כזאת. שמעתי צחקוקים כאלה וקולות עמומים. ולשמחתי, בגלל שהייתי עם שפעת קשה, הייתי בטוח שאני הוזה, כי בדרך כלל שומעים כל מיני אנשים. פשוט אמרתי על עצמי, אולי אני סתם מדמיין. תחזור לשאול מה יכול להיות.
איזה נהדרת העצלות. היא יכולה לשכנע את מוח האדם בכל דבר.
אין בית. זהו, קם, אתה רואה
פתאום... אולי יזית גם את זה? למה לא המשכת בקו הזה?
ואז חיפשתי את הטלפון, להתקשר למשטרה, אין טלפון, אז וכו' וכו'.
ואין בקבוקים, ועוד ועוד ועוד. טוב, יש פגישה, טראמפ וביבי.
כן, מתי זה קורה, היום?
כן, לא, היום זה הפגישה הגדולה או הלא גדולה. אני מסרבת להמשיך להתרגש מהרגעים האלה. אני מסרבת להיות באווירה.
אני עוד מקווה ש... די, לא?
אבל תגיד, לא היינו כבר באמת המון המון זמן בדי הזה?
אבל תמיד אפשר, את לא מכירה את זה ש... אני אקח אותך למטאפורה אולי מתחום שאת תזדהי איתו. כל פעם שמתחיל סרט שרואים את הלוגו של חברת ההפקה, את תמיד אומרת, וואי, בטח יהיה סרט טוב, יש איזו תקווה שמשהו יהיה טוב, ובדרך כלל זה לא טוב. אבל יש מה, אנחנו תמיד מקווים, טבע האדם הוא לקוות ש...
מה זה בדרך כלל זה לא טוב? אני לא מבינה את מה שאתה אומר. אתה יותר לא נהנה בחיים מאשר כן, זאת אומרת, אולי אתה בוחר לא טוב.
קודם כל נכון. שתיים, רוב הסרטים שאתה רואה הם לא סרטים טובים.
באמת?
יש מעט מאוד סרטים שאתה אומר, וואו, הייתי עכשיו משהו
לא,
שאזכור לתמיד.
לא וואו, אבל אחלה סרט, בסדר, לא אזכור לתמיד הרבה דברים גם, אבל אחלה סרט, סרט יפה. מה הציפיות שלך מהעולם? אני לא מבינה את זה.
אם אתה משקיע, משלם כ-50 שקלים, קונה פופקורן, או כפי שאבי מכנה את זה פפקורם, אז אתה רוצה ליהנות הנאה שהיא לא סתם מצפייה בסרט בטלוויזיה, או בטיק טוק.
אני חושבת שזה מספיק מהנה ככה. אגב, אתה רוצה ליהנות בקולנוע,
כן.
אז אנחנו מיד נחזור לאותו נושא של קודם, אבל עכשיו כולם נורא נורא ממליצים על, על הסרט החדש של פול תומאס אנדרסון, קרב רודף קרב, קוראים זה בעברית.
אוקיי, מסכנר. ראיתי פרסומים שבמה... שלוש שעות? במה עוסק?
בלאונרדו דקפריו, אני חוץ מזה לא יודעת כלום. לא, הוא משחק בזה, אני לא יודעת כלום, ואני רוצה לשמור על זה ככה, כי אני רוצה מאוד לראות את הסרט הזה. אז אם אתה רוצה ליהנות מסרט, יש לי תחושה שזה הסרט הגדול של התקופה.
מאז אינספשן, אני לא חושב שראיתי סרט טוב.
אני חושבת שכדאי לך ללכת לזה, לא, ודאי שהיו מאז אינספשן, אבל זה נראה לי בסדר גודל הזה של סרט ענק.
כן, מעניין.
כן, כן, כן. טוב, אבל נחזור לזה שהפגישה של טראמפ ונתניהו תהיה היום בשעה 6 וב8:30,
יאללה, אולי כן נשמע בשורות, למה
עיתונאים.
לא?
אני רוצה אבל לומר כך,
כן.
שכל הריקוד הזה, שבו הנה הם זה, ואחר כך זה, ואז יש מסיבת עיתונאים, ואז זה מין כאילו איזה התפוצצות, של רגשות, הנה הם סוף סוף אומרים,
רגע, מסיבת עיתונאים,
לא
זה לא שחמאס היא במסיבת עיתונאים, זאת אומרת,
לא,
הם
חמאס
ביניהם,
לא.
לא, אני מבין, אבל יכול להיות, הם יכולים להחליט ביניהם הרי משהו, אוקיי, הם יכולים להחליט, ואז איך זה,
רבותיי, אנחנו נדבר בתוצאות. אתם כבר הודעתם לי שזה קרוב מאי
נכון,
פעם.
נכון, אני מסכים, כל שבוע.
שזה תוך 24 אני... שעות אתם וסוריה ביחד, והכל
לא,
בסדר.
לא, לא, אני מסכים,
ותוך
לחלוטין.
ותוך זה מספר שעות אלה משתחררים, ואלה חוזרים והמלחמה נגמרת.
על...
וכבר היה, כבר הסכימו, כבר היה הסכם שתהיה הפסקת אש, איזה חודש זה היה, מרץ, ינואר, לא יודעת. כבר, וישראל הפרה אותו, כבר היו 1,000 הסכמים, די, מספיק. אתם רוצים לעשות את ה... גז לייטינג הזה לעצמכם, לשכניכם ולי ולאומה.
אני מסכים איתך שהגיע הזמן
לתוצאות.
אתם בגז
לייטינג המטורלל הזה. ביבי נתניהו וגם טראמפ, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים. בסופו של דבר בפועל יש מלחמה שקורית כרגע. אם יש לכם להגיד לי משהו על הכרגע הזה, בסדר. אם לא, נדבר כשיקרה מה שזה. תגידו מה אתם רוצים ומה אתם מתכוונים.
גם אל תשכחי שהתקשורת הרי צריכה לייצר תוכן, ולכן היא מדווחת על כל תנועה וכל דבר.
זה לא שהתקשורת יוזמת מסיבת עיתונאים.
אני מסכים, אבל את יודעת, אין מה לעשות. התקשורת מנסה לייצר כל הזמן אשליה, שוב, אני לא משאיר את התקשורת, הבעיה פה, כמובן זה דפקטו מה שקורה עם המנהיגים, אבל כשאתה כל הזמן רואה חדשות, אז כל תזוזה הכי קטנה מבחינתם זה אולפן מתגלגל וזה, והנה,
ודאי, שידור מיוחד, לקח שנתיים עד שהם, לקח שנתיים עד שאולפני החדשות יגמלו מהמשפט שידור מיוחד, שזה מה שהיה כתוב בלמטה, קח להם שנתיים להירגע, מהדיווחים של השבעה באוקטובר, האם בשבעה באוקטובר, זה גם דיון מעניין אגב, האם זו הייתה טלוויזיה טובה בשבעה באוקטובר.
לצערי הטלוויזיה הייתה טובה יותר מהתפקוד של הצבא, ככל שאני...
שום ספק.
ככל שאני זוכר.
אולי לטלוויזיה היה גם תפקיד כזה. הטלוויזיה
השיגה, הכתבים השיגו את תמונת המצב בדיוק מהשטח, הרבה יותר טוב מכל האנשים שישבו בבור.
לעולם לא נשכח את השיחה עם דני קושמרו. והבחורה לוחשת מבארי כשהיא שומעת אותה בחוץ, והיא אומרת לו.
אין ספור מקרים כאלה, ולכן כן.
נכון, אלמוג בוקר, תמיר סטיינמן, עוד. נכון, אין שום ספק.
אגב, בשבעה באוקטובר עוד מעט, עוד פעם, מציינים את זה, זה שוב.
שלוש.
תמונות, בדיוק.
שלוש שנים.
כן. אבל שוב, יעלו תמונות, אני משער שאת יודעת, הטראומה הזאת הרי לא עובדה. לא, אנחנו ככה במקביל...
אלה בן עמי, אגב, קראו למי שדיברה עם דני קושמרו, נכון?
זה משהו שיקח עוד שנים לאבד, לעכל, ובכלל להבין מה היה שם. לצערי, רוב האנשים שנספו, ולכן לא בבית יודעים מלבד לראות את התוצאות.
אני חושבת שיש עוד בעיה, והיא המרחק ההולך ומתפתח מהאירוע, במובן, והמרחק של ועדת החקירה הממלכתית. בזה שהדברים לא נאספים באופן אחד ורציני, אלא צהל אוסף, משפחות החטופים אוספות, משפחות הנופלים אוספות. כל אחד אוסף מה שהוא יכול, אבל אין שום גוף מסודר שמקבץ את הדברים האלה, ובינתיים הנרטיבים והסיפורים מתקבעים בראש ומתרחקים ממה שהם היו באמת. עכשיו תספר לי על מה שקרה לך לפני שלוש שנים, טראומטי ככל שיהיה. אתה זוכר כבר את הניסוח יותר מאשר את האירוע. לא שאני חושבת שמישהו יכול לשכוח את האירוע, אבל הוא יתנסח לך בראש באופן מסוים.
לא, את צודקת את הסיפורים ברמת הפרטים, אנחנו לא באמת יודעים והם לא נחקרו.
סיפרת את זה כבר כל כך הרבה פעמים, שקשה כבר לזוז, זה כבר סידר את הזיכרון.
אני מסכים איתך, כן.
ובמובן הזה, זה מצער גם מאוד מאוד, שהדברים האלה לא נאספים, ולא נאספו בזמן, כדי שבאמת אולי נוכל ללמוד מזה, אם בכלל אפשר ללמוד מזה. לא יודעת.
אחת, חייבים לדעת מה היה שם, גם אם לא נלמד מזה שוב. שתיים, אני מקווה שמערכות הביטחון, זרועות הביטחון, למדו משהו מהאירוע הזה, אבל ודאי שצריך להבין מה היה שם.
מה היית רוצה שזרועות הביטחון, זאת אומרת, ברצינות, מה...
אני רוצה שכשהילדים שלי יהיו גדולים יותר, לא ישבו שוב כל מיני טיפוסים מנופחי אגו ומנומנמים, שיגידו, הם מורתעים, שבועיים לפני הזה, הם אלה מורתעים. זה, לפני כמה ימים הייתה ידיעה שהמוסד...
כן, שלח את זה שהם מורתעים.
בדיוק. כל מיני, אני רוצה שאנשים, פחות אנשים עם אגו, שוב, לא רוצה להגיד פלוצים וכאלה, אבל אנשים ש...
כמו שזה כבר יכול להדליק קצת את הבוקר, אבל כן.
מגעצים, מאמלנים את זה, את המדים, ומסתובבים בזה, וכל הכבוד, וכשאני נכנס לחדר, כולם קמים, וכולם קמים, אחי.
לא, דווקא לא כאלה, אגב.
לא, אני לא מדבר על המוסד, יותר... אני מדבר
לא,
על
לא,
צהל
לא.
גם.
אבל אני מדברת על צהל.
צהל, צהל.
אבל זה לא כאלה, זה האביב כוכבים של העולם. זה הבני גנצים של העולם, הם לא כאלה, הם לא אלפא. אלה של עכשיו, של השבעה באוקטובר, הם לא היו הגבריות הזאת שאתה מדבר עליה.
לא, לא, אני מדבר על... קודם כל, אני לא יודע, לא רוצה להזכיר שמות, לא חשוב שמות,
למה? למה לא חשוב שמות?
אז בסדר.
למה, הרצי הלוי, למה לא חשוב שמות?
סבבה, אין בעיה. חליבה, אני ראיתי כל מיני קטעים שלו, נוזף בכל מיני צוערים וכאלה. ולכן, עם כל הכבוד, פחות אגו, יותר לעבוד, יותר דעות לשמוע, יותר להיות פתוחים, אל תהיו פתוחים שאתם יודעים הכל.
דיברנו על זה אתמול.
לא, מה למה?
אני רוצה לאתגר את הנקודה הזאת, כי זה לא היה בדיוק, בדיוק כך. סדרה חדשה שדיברנו עליה פשוט פה כבר אתמול, של עומרי אסנהיים וגילת טוקטלי, נקראת מה קרה לצהל.
כן, כן, התחלתי לראות, זה מרתק.
הפרק השני.
מרתק.
מדהים, באמת. והפרק השני שראיתי אותו השבוע, הוא באמת עוסק בדבר הזה, ויכול להיות שכדי להיות מוכנים צבאית, אנחנו דווקא כן צריכים... אנשים שהם לא בדיוק הולכים עם המערכת, שהם כן יותר בעייתיים.
ברור, אני מסכים
לא,
איתך.
לא, אבל הם בעייתיים מאוד. אני חושבת שלהטיל על הצבא את הדבר הזה, בלי שיהיה לו חיזוק מדיני, ולהטיל על הצבא בלבד את הדבר הזה שהם צריכים לנהל את הסכסוך הזה פה, כשהמדינה לא...
לא צריכים לנהל סכסוך, אבל הם צריכים לעמוד על גדר עם משקפת ולראות, וכשמקבלים, לא יודע מה, סימים נדלקים, הם צריכים להבין. זאת אומרת, גם המדינאים עצמם, הם ניזונים ממידע שמגיע אליהם משלל מערכות. כשאת מקבלת המלצות חד משמעיות ממוסד, לא יודע מה, צהל וכאלה,
כן.
אז מה? אז את עובדת אז עם המידע
רעיון,
שיש לך? אז,
לא, אבל יש לי רעיון.
עם כל הכבוד.
מדי פעם שהשר וראש הממשלה, ואולי אי פעם בקרוב תהיה שרה וראשת ממשלה, שיסו לגדר. שיסו לראות בגבולות. שכן. לא, לא לקבל רק מידע. הרי אם אתה ואני היינו נוסעים לשם.
תקשיבי, אני הייתי שם.
רואים.
אני
היינו רואים בעצמנו.
שבועיים לפני 7 באוקטובר, אני הנחיתי איזשהו טקס בעוטף עזה, של כן, הצבא.
כן.
אני רעדתי, אני חרדתי, פחדתי פחד מוות. הכל שם נראה לי מפחיד. עכשיו, לא רק כי זה עוטף, כי קוראים לזה ככה. כי זה הייתה איזו אווירה כזאת.
תכונה.
אני פחדתי.
אבל זה מראש.
אני חרדתי, שימו אנשים חרדתיים.
אין על חרדות, רבותיי, זו המסקנה שלנו. אנחנו רוצים את מפלגת החרדתיים.
לא מישהו שהוא גיבור, חרדתי.
רק אנשים שמפחדים מההתחלה של הרעיון בכלל.
יודעים שהאויב עכשיו רוצה להרוג אותם. זה מה שאני רוצה, שידעו שהאויב עכשיו...
אין על חרדה בעולם הזה. יופי, אני שמחה שהסכמנו. את זה גם עוד לא ניסינו. בוא נלך על האופציה.
אנשים כמוני, חרדתיים.
הרמטכ"ל החרדתי הראשון.
אנשים שישבו מול פסיכולוג ואמרו אני חרדתי. כאלה, קבלים, זה רמטכ"ל.
אנחנו חדשות ונחזור אחר כך עם עוד. תוכנית הבוקר, חזרנו 8:03 דקות. מייק נולר על הסאונד, גל פלג, עורכת ומפיקה אותנו. דודו, האם אתה ידעת ש-47 כלי שיט בדרכם לישראל, המשט לעזה... יצא לדרך.
מה זה המשט לעזה? זאת אומרת, אתם רוצים לעגון בעזה?
כן, יש שם חוף.
אוקיי. שילחו שם, יארגו אותם תוך 10 שניות,
אני
לא?
אני לא חושבת שיארגו אותם תוך 10 שניות.
20.
אני שהם, לא, אני לא חושבת. יש להם שנסו. מזון וציוד ודברים.
אז ייקחו את המזון ואת הציוד ואז. שמוזמנים, בבקשה. הייתי נותן להם, שיארגנו שם, שמחה.
אוקיי, ישראל לא נותנת את זה.
חבל.
כדי שלא יארגו דברים.
שבו, בבקשה, תכירו את ה... דע את האויב, או את, את מי שהם חבב.
אפרופו, רגע, מה זאת אומרת? כל האויב שם הוא כזה? כי אני ראיתי אתמול סרטון של שני ילדים עזתים, קטנים, בוכים בבית שלהם, בקומה השנייה, וצועקים, אמא שלי עדיין חיה, היא קבורה פה, שמישהו יבוא להציל אותה. גם להם אסור להביא אוכל ותרופות ודברים?
אני לא, באופן אישי... תקשיבי, יש תמיד את הקונפליקט הזה.
זה ילדים בגיל של הילדים שלך, פיצים.
אני מבין לגמרי, אני מבין לגמרי. אבל, שוב, יש הבדל בין האם ישראל נותנת להם אוכל, ונותנים אוכל לאוכלוסייה שם, לבין כל הווירדוז האלה מחול שרוצים לתת להם, בבקשה, שיתנו להם, שיהיה מה שיהיה.
האמת היא, שלמה לא לתת למשתים האלה להיכנס?
לא, זה מה שאני אומר.
שישראל תעשה חיפוש.
מי שרוצה פרי פלנסטיין, בואו.
לא, במקום להסתבך עם דעת הקהל העולמית, אתם משתלטים וזה, ואלה מדווחים אחר כך שחטפו אותם ודברים. למה לא לבדוק את מה שיש?
אני שוב אומר, אני מודה שיש, אני מזהה שיש הבדל בזמן האחרון כשאני מדבר עם אנשים, בין אנשים שאומרים לי, תשמע, יש שם רעב בעזה, אנשים שרואים, לבין זה, כשמישהו אומר לי רעב בעזה, אני חושב על חטופים שרעבים בעזה, שמונעים מהם מזון.
אבל זה אותו רעיון, ולכן... זה אותו רעיון הומני, אתה לא יכול להגיד את זה על אלה ולא על אלה. אתה לא יכול, אתה הומני או לא?
על הרוצחים שלי.
מי שלא, לא, אתה לא מדברת על הרוצחים, אתה רוצה לראות את הילדים?
או על הרוצחים של הפוטנציאלים של הילדים שלי, אני פחות מרחם, מה דעתך? איך אני?
זה לא קשור למידת הרחמים. זה קשור למה התפיסה שלך, של מה מגיע לבן אדם. אני לא מדברת על הרוצחים.
לבן אדם שרואה בי כאויב שצריך להשמיד?
אני מדברת על ילדים שלא רואים בך כלום.
הילדים לא רואים בי כלום? אני איתר, אוקיי.
לא יודעת מה הם רואים, מה הם לא רואים. הם פיצים, והם צריכים לאכול.
פיצים, אוקיי.
נקודה. אין בדבר הזה ימינה ושמאלה.
אז שוב, כשאת מזכירה לי את הילדים הפיצים, בגלל שהם פיצים, אז אני חושב על הילדים הפיצים ועל התינוקות הפיצים ששחטו אותם ב-7 באוקטובר. סורי, המוח שלי, אני מעוות. אני אדם מעוות שחושב על משפחת ביבס וחושב על מה שהיה ב-7 באוקטובר. מה לעשות? דברים איתי על רעב, אני חושב על רעב של חטופים. ככה המוח שלי עובד. אני מנותב לחשוב על מי עשה מה, למי.
בסדר, אני, אוקיי, אז סליחה, אני רוצה
אולי
לומר
אני
שם,
מופרע, אולי אני לא
אתה
מוסרי,
לא מופרע, אבל אתה בהחלט חוטא לרעיון שבגללו
היי נותנים אוכל ומכניסים מסעיות, מה שבחיים אומה אחרת לא הייתה עושה. לנאצים היו מכניסים מסעיות של אוכל? בחייך היו מפציצים מלמעלה גם ילדים.
אז מה זה
שאלה? אז אני אומר שאנחנו פועלים אחרת. אז עכשיו כשאומרים לי, אוקיי, אז מצאתי איזה חתול בעליית גג שמייבב, אז אני אומר לך, בסדר, החטופים, אני שומע את הזעקה שלהם יותר חזק באוזן, מצטער.
זה בסדר גמור, אבל זה לא...
אני חושב על הילדים שנשחטו, על ידי הרוצחים בני רוצחים האלה, הרבה יותר. מה לעשות? אני עדיין עם קביעות, אני עדיין בשבעה באוקטובר חי את זה, כאילו זה כל יום, מצטער. זה שרת אותי, מצטער. הרבה רחמים יש לי על מי שהיה בשבעה באוקטובר ונשחט. בני העם שלי.
הם כבר לא צריכים רחמים. לא, זה לא, זה לא, זה טיעון שכאילו אין מה לענות לו.
זה אפילו לא טיעון, אני לא בהתנצחות לוגית או רציונלית פה. מישהו בא ושחט אותי, וזהו. אוקיי, עכשיו הבנתי.
ועכשיו מה?
ועכשיו אני נלחם בו. נלחם בו. מנסה לחלץ את החטופים, נלחם בו. ואז נראה מה יהיה.
אוקיי, אז אני בנראה מה יהיה. אני רוצה שנחשוב על הנראה מה יהיה.
בסדר, בוא נחשוב. אבל אני יכול להגיד לך מה יהיה. בכל מקרה, הם ירצו לשחוט אותך גם עוד 10 שנים, עוד 20 שנה, עוד 30 שנה. זה נרטיב שאת לא תצליחי לשרש, שזה אומר לעקור. מילה שאני מאוד אוהב.
כן. לשרש זה לעקור?
לא תאמיני. יש בעברית שימוש מאוד
יעד.
את לא מכירה את זה של לחטא, למשל, זה מחט. זה ממלוכלך, ולחצת דווקא לנקות. יש כל מיני מילים בעברית שהמשמעות מתהפכת מהשורש.
זה שפה של נודניקים, באמת.
זה מאוד יפה.
זה נורא.
מאוד.
לחטא זה בגלל... אז תגידו את המילה שאתם מתכוונים. למה? המילה היא ההפך. ואנחנו צריכים לבוא מפה, ואנחנו צריכים לבוא מפה. בסדר, אז לא משנה, 48 כלי שייט.
אבל שימי לב שבאנרגיה הצלחת להעיר אותי גם.
הצלחת, זה לא היה כל כך קשה, רק צריך לפנות לצד הפשיסטי שלך.
לא, זה לא פשיסטי. זה לא פשיסטי. זה פשוט דמגוגי להגיד, אני ראיתי חתול בוכה עכשיו בעזה, אין לו מה לאכול. אוקיי.
לא ראיתי חתול, ראיתי ילדים.
ילדים. יש חטופים, יש זה, יש רוצחים.
מה זה שייך?
יש זה,
ילדים. מה זה קשור?
לא שייך? שאני נלחם, אז אין אויב.
לא, יש.
מאיפה האויב? מה זה האויב? זה רק מי שירה פיזית, או גם מי שלומד בבית ספר, שאנחנו שטן, ועם מיינקאמפ, וזה, די, בוא נתעורר.
המציאות היא מורכבת.
אוקיי, אין לי בעיה שהיא מורכבת.
וגם אם יש מקומות.
אבל היא לא כדי כך מורכבת, שאני עם ערפל בעיניים. אני יודע מי רע, ומי טוב. אני יודע מי רוצה מי הרוצח, מי רוצה למחוק אותי, ומי הוא אני.
והעולם הוא כזה חד משמעי, יש רע וטוב וזהו?
אצלי כן, מצטער. אני אולי מעוות, מתולל, לא מורכב, אדם פשוט רדוד.
נכון, שטחי, פועל.
בדיוק, די מספיק. אני יודע מי רוצה לרצוח אותי ומי לא. תודה רבה, אני הייתי כרטיסים להופעה מלאה בצוותא בקרוב.
כולם יודעים איפה אפשר לרכוש אותם. בסדר גמור. אז אתה אומר אבל כן להכניס אותם את כל ה-48 כלי שייט הזה.
מהדר.
האלה אני חושבת, הרי לא יכניסו אותם.
שיעגנו שם, שישבו בריביירה שם, לא יודע מה יש שם, יוצפיתה בעיר, אין לי מושג מה יש שם.
קפולסקי.
קפולסקי, קפה ועוגה בעזה.
מוקרם.
שיקרו את האוכלוסייה, את יקירי האומה.
בטח.
אותם חבר'ה, בבקשה, בואו, תחלקו להם גרטה, שמטה, ברוטו, לא יודע מי, כל ה-weirdos וה-no-names האלה.
דווקא כן, קצת names, אבל אני לא חשבתי בצורה הזאת, אבל מה שבאמת הולך לקרות, זה שהולכים לצאת, יכול להיות, כשזה 48 כלי שייט, אני מרגישה ש... הולכים לצלם פעולות אגרסיביות של צהל, לעצור את הכלי שייט האלה.
מעולה מהם עושים את זה ודאי, זה העניין.
ואולי זאת הייתה גישה יותר טובה. לבדוק את הציוד על האוניות באופן מקיף.
מה הם רוצים להעביר להם? אם יש שם אוכל, תפוזים, לא יודע מה. תנו להם. שמחה, גם אנחנו נותנים להם אוכל, הכל טוב.
לא, זה לא, אתה לא נותן להם אוכל ברמת הכל טוב. אבל בסדר, לא, לא כל כך. אני הולכת איתך. אתה אמרת, תנו להם תפוזים. וגם תפוזים, תחשוב, אין לך מה לאכול, ואז אתה מקבל תפוז וזה הריח נשאר באצבעות. זה מבאס.
נכון, אבל זה עם ויטמין C, וזה מונע את הרקחת הזאת, המחלה של המלאכים. את מכירה את זה שהיה מלאכה?
אני חייבת שתהיה על משט ותסביר את זה לאנשים.
יש סיפור על הרקחת. לא מכירה את ה...
לא, מה זה אומר?
יש סיפור, שכחת איך קוראים למחלה הזאת? היה ברי ברי, יש שם למחלה הזאת, שזיהו שמלאכים בים, שאוכלים רק אורז לבן, אז הם...
מה עם הבת שלי? למה הם אוכלים רק אורז לבן?
כי אי אפשר להוביל בעבר, לא היו בספינות וכאלה. אז הם אכלו אורז לבן, ואז הייתה להם רקחת כזאת, הם היו חלשים, עד שמישהו הבין, ויטמין C תפוזים, חזרו להיות כמו חתולים. כמו נימר.
יש גם פרחת.
פרחת, אבל רגע, זה הברי ברי?
פרחת זה כשהעצמות שלך נהיות קריספיות, ובא לך לנשנש את עצמך מדי פעם, בערבים?
לא, דווקא זה לא קריספי.
אוי, תפסיקי, את סתם מדליקה עכשיו בשעה 8:10 בבוקר, ויש לנו עוד זמן. בסדר, עזוב אותך ממחלות הברי ברי, יש אותם, אנחנו נתמודד עם
זה. בסדר גמור.
תניח, תניח, אין למה. בסדר, אז בעניין הזה אני הבנתי אותך, ואת זה, יש לנו עוד קצת זמן? כן, יש עוד טיפה זמן לספר לך על תביעה ייצוגית.
נהדר.
נגד וואטסאפ.
נגד וואטסאפ?
כן, מתארגנת תביעה ייצוגית נגד וואטסאפ. בהסבר המילולי על אימוג'ים, יש כן. את האימוג'י של מה שמכונה אצבע משולשת.
אצבע משולשת, כן. שולפים את האצבע
המרכזית. זה עם האצבע כזה, כן, האמצעי. כן. אז בתיאור בעברית של זה, זה מכונה אצבע משולשת כתנועה, זה, קוראים לזה תנועה מזרחית. אז עכשיו, עורך הדין אחת, יש לה מגישה בקשה לתביעה ייצוגית, ואז, בטענה שהשם הזה הוא
פוגעני, אבל למה לא גזעני? פשוט למה לא פשוט לפנות ולבקש שישנו את זה? ובזה, למה צריך לקחת כסף מכולם?
לא, תביעה ייצוגית יש לה יותר משמעות, היא ציבורית, לא, אבל כולם מבינים את הערך
לא, בסדר,
שלה.
בסדר, אבל למה הכסף זה מוזר לי?
למה היא רוצה
בעיה,
כסף
זה
הזה?
יכול להיות, כן, כי מה? את יכולה להוכיח נזק? הלכת לפסיכולוגים כן. מאז שזה זה?
לא,
מה?
זה
תוכיח בונה, נזק.
זה בונה,
בונה
את
זה כללי מדי
לא,
במשפטים.
לא, אבל גזענות, בסדר, אבל גזענות זה כן דבר שאתה יכול להוכיח, לדבר עליו, נכון? אם לא קיבלו אותי לאיזה מקום כי אני
לא,
אישה,
ודאי.
אני לא צריכה להוכיח שהלכתי לפסיכולוג אחרי זה, או פסיכולוגית אחרי זה.
לא,
אלא
אבל
מנעו ממני משהו.
את יכולה לפנות
למשהו.
לבגץ, ואז הם יכריחו אותם לפעול לפי עקרון השוויון, שהוא חלק מכבוד האדם. ביי, תודה רבה. אבל אגב, אני בדקתי קצת ככה, עשיתי תחקיר על האצבע המשולשת.
נו.
קודם כל מדובר בתנועת יד לשלוף את האצבע המשולשת שהתחילה בעת העתיקה ביוון וברומא. זה בכלל לא קשור.
אלה כמה עצבים יש להם, תראה
ברור,
מה
תקשיב,
זה.
ברור, תקשיב, כל הפילוסופיה והאריסטו וזה בסוף מוצאים אצבע.
הזמן, כן.
זה קודם כל. גם בימי הביניים הסמל נשמר כאלבון בעל אופי מיני והעת החדשה. גם בפולקלור האנגלי יש את האצבע וגם המודרני. וכל העניין הזה של תנועה מזרחית זה תרגום שגוי, הכוונה היא למזרח תיכון.
זה עוד יותר עלינו ממש.
אז
זה מידל איסטר.
זה מעלים לא את מי שבא ממקום כלשהו אלא אותנו.
זה לא יסין, זה ממש אנחנו.
אגב, תנועה מזרחית, זאת שאלה מה זה אומר מזרחי? מזרח של מה?
די, נו.
לא, לא די, סליחה. הנה, כתוב פה, זה המזרח התיכון. או המזרח הקלאסי, יוון ורומא העתיקה.
אבל תראה איזה מדהים זה, שאותה הבעת זעה מהעת העתיקה, נשמרה עד
כי
היום.
כי אין לנו הרבה, מה תעשי?
עכשיו, זה נורא לא התפתח,
עכשיו,
זה הזה של מחוות זעם.
ביוון העתיקה, בקיר
אולי
קרה.
אולי משהו עם המרפק.
זהו.
אולי אבל דווקא איזה אוזן שובבית. מה עם איזה ברך מטריסה? לא יודעת.
מעניין.
זה מוזר שנשארנו רק עם ה אבל שזה שרד. תראה איזה יופי, איך מסורות נשמרות לאורך זמן, אם אתה יודע להיכנס
לחלוטין.
להיסטוריה. אולי גם אנחנו נמציא תנועה מסוימת וניכנס להיסטוריה בזכות תנועה מגונה שהם סיימו.
אבל תצטרכי באמת להשריש את הדבר הזה.
בסדר.
זאת אומרת, שאנשים יטמיעו את התנועה הזו.
אז אנחנו נזעם בכל נקודה בישראל. עם התנועה החדשה שנמציא, אולי איזה משהו, אולי איזה סיבוב של הראש, אולי איזה משהו.
לא, צריך משהו יותר דרמטי מסיבוב.
כן? מה, איזה עבר, קודם כל? מה אנחנו בוחרים?
אני חושב שהשימוש באצבעות הוא נכון, כי ככה את יכולה לייצר הרבה סימנים עם האצבעות.
אז אולי שתי ידיים נעשה דווקא. לא יד אחת.
שמה זה אומר שתי ידיים?
לא, תנועה משתי ידיים. לא, אני מנסה להמציא את התנועה. לא, זה לא נראה מספיק מאיים.
זה כאילו כולנו חברים, כולנו אחים.
כן, זה מה זה משדר? אתה בא להתפייס? מה זה?
כן.
אתה באמצע קטטה, אתה עושה למישהו כולנו אחים, ואז הוא מחבק אותך, ואז אתם בעצם מרגישים קשורים, עזוב, זה לא רציני.
זה בעיה.
זה לא טוב. בסדר גמור, אנחנו נמציא תנועה רלוונטית.
אבל תשמעי, תביעות ייצוגיות זה
זה עולם.
כן, זה עולם, ולפעמים זה עולם שהוא קצת מדרון חלקלק של
אני אוהבת מאוד. טוב, אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, תשים לחול בקרוב שקם אלקטריק נכון, זה אני, כן, תשים לחול בקרוב שקם אלקטריק דיוטי פרי ממוקמת בטרמינל 1 ו-3, אפשר למצוא מגוון מוצרים מהיבואן הרשמי ב דודו?
איפה, בוא נראה
200
איפה.
דולר, נו,
אוי,
הוא ללא מע"מ, שנמכרים בחלקם בפער של עד
50% מהמחיר באילת.
מוצרים ב-200 דולר, למשל, יש לנו שואב שוטף אלחוטי דרימי, ומכשיר להפחתת שיער לצמיתות סילקן. את המוצרים ניתן לשמוע אור בארץ, ולאסוף בחזור.
תוכנית הבוקר.
תוכנית הבוקר, חזרנו. דודו, אתה מאוד חיכית שאנחנו נדבר קצת על המתת חסד בישראל. אתה בכל זאת אדם מאוד מאוד אפר, כפי שאפשר להבין מהנושאים שמדליקים אותך. אתה כן. רוצה לספר לנו על הבקשה התקדימית שאושרה?
אני חושב שהמתת חסד זה משהו שהוא אסור בישראל, ובית משפט כן אישר, כי
הליך חריג. בדרך כלל הם נוסעים לשוויץ, לא?
כן, בסדר, אבל זה לא בישראל, אבל...
למה, מה זאת אומרת, אז איך בית המשפט אישר את זה?
זאת שאלה טובה שאין לי תשובה עליה, אבל ככל שאני יודע, בישראל אין המתות חסד על פי החוק, זה...
זה בהחלט אירוע יוצא דופן, זה משמח אותך?
זאת שאלה טובה, אני יודע שכן יש כל מיני הליכים שהם כמו, זאת אומרת לא הליכים דרמטיים של עכשיו לנתק ממכונות, אבל יש כן איזשהו הליך ככל שאני שמעתי עליו של כניסה ללופ כזה של מורפיום, ואז אתה...
לא, מצבו של האדם, העותר נשמע קשה ונשמע...
כן, שוב, זה רצון של האדם, כמובן שאנחנו מדברים פה על רצון.
והחוות דעת הרפואיות שמדברות על זה שככל הנראה צפויה לו, לא ככל הנראה, אני רק אומרת את זה, שצפויה לו רק החמרה. במצבו, ועדיין זה מדהים אותי, כי בישראל באמת, כמו שאמרת, אין, קיים איסור מפורש של המתת חסד.
נכון.
איסור על שידול או סיוע לחולה למות.
אז מעניין איך השופט נימק את ה...
אבל בישראל, הנה פה מתחילה התשובה. כן. בישראל לפני 20 שנה חוקק חוק החולה הנוטה למות, שמאפשר להסדיר, ואני מצטטת, כללים שלפיהם אפשר להורות מראש על קבלה או מניעה של טיפול מעריך חיים, זאת אומרת שיש לך איזה, זאת אומרת, אתה
הרי... שאתה יכול לבקש לא להאריך חיים.
נכון.
זאת אומרת, אוקיי, אבל יש כללים כאלה שנחקקו בעקבות החוק? החוק מסמיך, כנראה שהוא מסמיך אותך להתקין תקנות. אבל השאלה אם זה קרה.
אתה אוהב להתקין תקנות, לא?
אני ותקנות חד הם. אני זה אוסף של תקנות.
ואתה מתקין אותם ומחטא אותם ומשרש אותם.
לא, מעניין, יש כללים כאלה. שוב, זה אלה מקרים מאוד עצובים שבדרך כלל גם אין...
זה המקרה השני בישראל אי פעם שבו מאושרת המתת חסד. אני באמת אשמח להבין איך דבר שהוא... איך מצאו את הפרצה החוקית...
שזה מה שאולי אנשים גם לא כך מבינים.
הרי שופט לא יכול להחליט דבר... שאיננו על פי החוק.
אז יש לי חדשות בשבילך.
רוצה לשמוע, כן.
שופט, הוא לא רק מיישם החוק, אלא הוא גם מפרש את החוק.
נכון.
ויכול למצוא קונסטרוקציות משפטיות. כל עולם המשפטים בנוי על קונסטרוקציות. הרי אני אתן לך דוגמה מובהקת לזה.
כן.
למשל, עקרון השוויון, הוא לא היה חלק מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. הוא היה בהצעת החוק וזרקו אותו החוצה. אמרו, לא נתעסק עכשיו בשוויון, זה טריקי, הוא משרת, ערבים, הוא לא. לא. ואז ברגע שחוק יסוד כבוד האדם וחירותו בשנת 92 נחקק, במרץ 92, אז...
אתה חוגג יום הולדת לחוק הזה? מה קורה?
במקרה אנחנו מיודדים.
אתה, אהרון ברק והחוק, כן?
רבים חתמו עליו, זאת אומרת, זה חוק שעבר.
לא, וזה לא הקמפיין...
כן, אבל זה עדיין חוק שרבים הסכימו לו. כן, חוק נכון, ראוי וכולי.
גם חמוד להגיד את זה.
בית משפט, נכון.
כבוד האדם וחירותו. אגב, אפשר גם כבוד... אישה וחירותה להיות בזה?
בסדר, האדם, אישה היא לא אדם?
היא כן, אבל כשאומרים וחירותו, אולי כבוד האדם וחירותם, זה גם יצא חרוז.
כבוד האדם וחירותם, נשמע לי קצת כן? גימיק כזה, קצת...
וכבוד האדם וחירותו זה חירותו. נשמע רציני. זה נשמע בסדר גמור, טוב.
ואז בית משפט החליט שעקרון השוויון הוא כן נמצא בחוק,
כן.
למרות שהוא הוצא ממש, יש דיונים על כך בהצעת החוק, הוא הוצא החוצה, הוא כן חלק... כי הוא חלק מכבוד האדם. זאת אומרת, בית משפט כן יכול ליצור איזשהם פיקציות ולנצל מילים כדי להפוך אותן לרקמה פתוחה. בקיצור, הוא יצירתי, יש לו חופש של מרחב של פעולה ויצירתיות גדולה.
אני בינתיים רואה שגם ב-2014 כשזה אושר, זה דבר מאוד מאוד סבוך משפטית.
ואגב, אני חושב שגם...
זה קשור באמת למה שאמרנו קודם, חוק הגדרת החולה הנוטה למות. אגב, היועץ המשפטי לממשלה שהיה אז ב-2014, הוא, כי זה ערב גם אותם,
כן.
הוא קבע שיש לפעול בהשראת החוק הזה, שהחוק מבקש ליצור איזון זהיר בין ערך קדושת החיים
כן,
לבין הערך שלו.
כן, אז כבר מדברים על איזון, אז זה לא איסור מוחלט, אז זה כבר איזון בין ערכים או אינטרסים, ובסדר, עצוב תמיד, אבל גם, שוב, אני משער לשטח עצמו יש הרבה פעמים, בשטח מתבצעות פעולות, שהדברים עולים מהשטח עצמו. זאת אומרת, הדברים הם לא חד-חד ערכיים בכל הנושא הזה. אני מנסה לרמוז לזה שלפעמים זה כנראה קורה. סוג של חצי המתות חסד כאלה.
מה זאת אומרת? לא הבנתי.
זאת אומרת שהשאלה היא האם להאריך חיים או לא בצורה מלאכותית ועד כמה. זאת
כמה
השאלה.
כמה אנחנו עסוקים במדינה הזאת וכיצד נמות ואיך?
מוות.
וואו. זה לא להאמין. עכשיו, יש פה תפריט כל כך עשיר של סוגי מיטות, שבאמת זה שהמתות חסד אין כאן.
שמי, זה נורא.
זה משונה. זה כאילו... זה הכי הרבה תאונות דרכים, הכי הרבה נשים נרצחות, מלחמות, טילים של תימנים באים לקפוץ לי על הראש.
אנחנו כאלה...
אחר כך יש, אני לא לקחתי חיסון לשפעת, אני זה, הקורונה חוזרת, אבל המתות חסד לנשים שזה, זה לא, רבותיי, לא. תגידו לי, אתם מסתכלתם מסביב, בואו כבר נצא עם זה החוצה, כל מי שרוצה למות ואיך שהוא רוצה למות, בוא למזרח התיכון. הרי עושים פה, הרשות לפינוי מוקשים עושה בסוכות טיולי פינוי מוקשים למשפחות.
מה?
כן, כן, כן.
זה נשמע פאנץ'.
לא, זה ממש אמיתי, אני מיד אראה לך. טיולי פינוי מוקשים למשפחות.
בעקבות המוקשים שאולי...
שיש.
או שיש. שיש?
ברמת הגולן הרי מלאה מוקשים, אתה לא יודע את זה, אתה לא זוכר ברמת הגולן יש שטחים גדולים מגודרים כאלה,
אבל אני לא זוכר שמישהו שנקלע שם. עושות שם טיולים.
לא, לא, זה חדש.
כל מקרה שווה ללכת עם נעליים קלות במיוחד.
רבותיי, בואו נהפוך את המזרח התיכון לריביירה של מוות.
ודאי.
איך שרוצים, מתי שרוצים.
זה כבר ככה לצערנו, לא?
אז בואו גם נגרד מזה את השקל שלנו, נביא אנשים מהעולם. בואו נעשה פה זה, למה רק שבשוויץ הם ייהנו מזה? אתם יודעים כמה תיירות מוות אפשר לעשות? טונות של... זה כסף על הרצפה.
זה התיירות שחסרה לנו.
בהחלט כן. בהחלט כן.
זה נכון אגב שהמוות all over the place ברמה שאני רואה סרטונים לפעמים בטוויטר או ברשת X, שפעם, הרי אם היית רואה סרטון של מישהו נדרס וזה, היית מקבל 1,000 אזהרות וכאלה, היום כותבים לך כאילו דברים...
תראה משהו.
כל מיני גופות, אחי,
גם סתם, לפעמים אתה מקבל פושים.
אולי זה עשוי להטריד אותך, אולי.
לא, גם אתה מקבל פושים מאתרים שגופה, אני יודעת איפה, בצ'כוסלובקיה, אין כבר מדינה כזאת. למה אני צריכה עוד גופות מהעולם?
אה, זה נכון, אני מסכים איתך.
הוא רב, הוא שם באיזה סופר, באיזה, לא יודעת איפה, והנה, בואי תראי מקרוב, איך הוא הוציא לו את השן עם...
אז אולי זה על תקן רגע של נחת, שאומרים לך, עכשיו, קוריוז, גופה מסלובקיה, או וקיה.
קיצור, רבותיי, בואו נפסיק, לא יודעת, איכשהו לדבר על מוות. טוב, יש לנו עוד הרבה דברים מבאסים באקטואליה, אנחנו ניגע בכולם.
כן.
אבל, רגע, יש עוד עולם עכשיו, בואו נשמע לרגל החגים המתקרבים, ולאנשים שרוצים חופשים לא כמו שאנחנו סיפרנו עליהם. אז עכשיו בואו נשמע מה יש לרשות הטבע והגנים להמליץ לנו.
ועכשיו, המדריך לחג. לא יוצאים מהבית בלעדיו.
בסוכות הזה עוברים למצב טבע. רשות הטבע והגנים מזמינה אתכם לחוויות משפחתיות של תרבות, היסטוריה וטבע. בגן לאומי קיסריה, פסטיבל הקיסר. יומיים של תחנות, הצגות, מוזיקה ומיצגים צבעוניים שמחזירים את העיר העתיקה לחיים. בגן לאומי ממשית, פסטיבל ממשית. שוק אותנטי, מופעי מוזיקה ומחול, סדנאות, מפגש עם תרבות המדבר וסיורים מודרכים לכל המשפחה. בגן לאומי סוסיטה, על מזוהר במופע אקוסטי לכל המשפחה. והקרנת הסרט הקוסם מארץ עוץ תחת כיפת השמיים מול הכנרת. בגן לאומי בית שען, האימפריה החוזרת עם מופעי אש, מוזיקה, שוק ססגוני וסיורים מודרכים, וגם ערב מיוחד בתיאטרון הרומי, הקרנת האופרה תיאודור של האופרה הישראלית, לצד יין והדרכות מרתקות. נושמים תרבות, מפעל הפיס ורשות הטבע והגנים מזמינים אתכם למופעי רחוב, קרקס, מוזיקה ותיאטרון לכל המשפחה בגנים הלאומיים מגדל צדק, אפולוניה, יחיעם, כוכב הירדן, ציפורי וממשית. בגן לאומי בית גוברין, נרי, יצירת וידאו ארט מהפנטת עם פסקול חדש של עידן רייכל במערת הפעמון הקסומה. בשמורת טבע עינות צוקים, סיורים מודרכים בנווה המדבר הנמוך בעולם, עם בריכות שכשוך ומרכז מבקרים חדש. ובגן לאומי חוף פלמחים, תחרות הפיסול בחול המסורתית, לצד הדרכות על צבי הים ופעילויות חוף מענות. עדיין לא מנויי מטמון? זה הזמן להצטרף ולענות מכניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע בכל השנה. לפרטים ולהרשמה לפעילויות סוכות, חפשו רשות הטבע והגנים. נתראה בטבע.
תוכנית הבוקר
שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה מגוון מוצרי אלקטרוניקה וחשמל במחירים ללא מע"מ. שומרים באתר, אוספים וטסים.
אנחנו עם שקם אלקטריק דיוטי פרי, טסים לחול בקרוב. שקם אלקטריק דיוטי פרי ממוקמת בטרמינל 1 ו-3, אפשר למצוא מגוון מוצרים מהיבואן הרשמי ב-$200 וללא מע"מ שנמכרים, בחלקם בפער של עד 50% מהמחיר באילת, למשל שואב שוטף אלחוטי דרימי ומיקסר קערה 8 ליטר של המילטון ביץ'. את המוצרים ניתן לשמור בארץ ולאסוף בחזור, לא צריך להיסחב איתכם. טוב, ועכשיו אנחנו שמחים להגיד בוקר טוב למור ברדה, מנהל מחלקת מופעים באגף התרבות בעיריית תל אביב יפו. עניינים?
טוב, בוקר טוב, מה נשמע?
בסדר גמור. מור, בתשעה באוקטובר, שזה חול המועד סוכות, העירייה מארגנת אירוע שנשמע מהמם, אפיפוניאדה, כפר עזה, תל אביב, יפו. איך?
כן.
מה שייך?
שייך שגם אנחנו כן. רוצים לקרב את הקהילה סביבנו, ולקחנו דוגמה מכפר עזה, קיבוץ שכולנו מכירים, בטח מהשביעי לאוקטובר, ויש שם משפחה נפלאה, רחבה, שחלקה נרצחה לצערנו בשביעי לאוקטובר, שהמציא את האפיפוניאדה עבור כפר עזה, וקוראים למשפחה משפחת קוץ, ואביו, אב המשפחה, היה בכל שנה, בכל סוכות, יוזם ומארגן אירוע קהילתי, הוא מאוד אהב לבנות בעצמו אפיפונים וללמד ילדים, אז הגיעו ממש אורחים מכל העוטף, זה לא ממש היה אירוע רק לילדי כפר עזה, אלא כל ילדי העוטף, וכל הרעיון של האירוע היה לקרב את הקהילה ולשלב אותה, ואנחנו, זה לא אירוע הנצחה או משהו כזה, כי אנחנו לא עוסקים בהנצחה, אנחנו עדיין אגף תרבות בעיריית תל אביב, אבל אנחנו כן יודעים בצניעות להגיד שיש לנו הרבה מאוד השראה לקחת מכל מיני ערים, קיבוצים, יוזמות תרבותיות, ולדעתנו זאת אחת היוזמות התרבותיות היפות ביותר.
ממש, גם זה דרך, אתה אומר שזה לא הנצחה, ואני חייבת להגיד שאני מרגישה שזו הנצחה שמחוברת לחיים, ולא הנצחה כמו יום זיכרון. זאת אומרת, יש הרבה דרכים להנציח, והסיפור של משפחת קוץ הוא סיפור שאני חושבת שכולנו זוכרים. זו משפחה גרעינית שלמה שכולה.
כן, כן, היו תמונות שנחרטו בזיכרון הלאומי של המשפחה.
אנחנו זוכרים את תמונת הקברים גם.
כן.
וזה להנציח לא מתוך התעסקות באמת באסון הנורא ובמוות הזה, אלא הנצחה מתוך עשייה ומתוך איזה באמת משהו שהיה שלהם. תגיד רגע, מור, איך אתה באפיפונים עם כל הכבוד ותגיד את האמת, בבקשה.
האמת שהיה לי בתור ילד, גדלתי באשדוד, אבא שלי היה מביא כל פעם אפיפון קבוע כזה, שהוא היה, לא היה מתעסק איתו בכלל. מעלה אותו לשמיים כשהיינו הולכים לים בשבת.
ויאללה, בהצלחה.
ונותן לאפיפון פשוט להיות מעלינו כזה.
כמו
אז אלה. אז אני חושבת שאפיפון זה אלמנט קישוטי, שתמיד הולכים לים.
לסמן איפה אנחנו. אם מישהו הולך לאיבוד, תסתכלו על האפיפון. אנחנו פה. תשמע, אני חייבת להגיד שאפיפון, אני פשוט התנסיתי לאחרונה.
זהו, זה עובד? זה עולה למעלה?
זה עובד, כן, בטח. אבל זה לא כזה פשוט, וברגע שזה עובד לך, בונה, אתה מרגיש כמו הגולש גלים הכי טוב בעולם.
כן, אני משער, כי זה חצי נס.
תפס הרוח, ואתה מתחיל לרוץ, וזה נהדר, זה כיף מאוד, אז תן לנו גם קצת פרטים.
אני רוצה לספר לכם גם מעבר, והפרטים המעניינים פה באמת, שקודם כל יש עדיין משפחת קוץ, יש עוד אנשים במשפחה המורחבת כמובן, המשפחה של אביב, המשפחה של לבנת, הם המשפחה, הם איתנו באירוע הזה, הם מחוברים לגמרי, הם עוזרים לנו, הם הרי ראו את אביב בכל שנה, מארגן את האירוע הזה לקהילה, שנעזר במשפחה בשלושת הילדים שלהם והכל, אז אנחנו ממש לומדים מהם, וזה בעיקר, זה ממש אנחנו עושים את זה. אנחנו רוצים, בתור עיריית תל אביב הגדולה, שעושה דברים, וכל הזמן זה רואים, כאילו כל הכבוד לנו, אנחנו צריכים לדעת לקחת אחורה, להגיד רגע, יש פה יוזמות נפלאות שקורות מסביב, בוא נלמד מהם, ואנחנו באמת לומדים. ונגיד דבר שאנחנו עושים זה שלמדנו את זה מאביב, שזה לא סתם להגיע לאירוע ולהעיף אפיפונים, אלא אביב, עיקר האירוע היה ללמד את הילדים איך להכין את האפיפון. 90% מהאירוע היה, ככה הבנו מה המשפחות שלהם. ולכן אנחנו כבר עכשיו, עוד לפני כיפור, וזה כבר התחלנו את זה אחרי ראש השנה ובכל הימים האלה של לפני כיפור, בכל מיני מרכזים קהילתיים שיש לנו בתל אביב, מגיעים אומני אפיפונים שיושבים ביחד עם הילדים וההורים ומלמדים אותם להכין אפיפונים, שמכינים אותם עכשיו, שומרים אותם בבית ומגיעים איתם לאירוע.
יש אגב אפיפונים מדהימים גם, רואים לפעמים בחופי תל אביב.
כן, אבל האם מלמדים גם אימהות מאותגרות תחנת אפיפונים, כיצד לא
בצבת,
אפיפון כזה כדי לא להיות נבוכות ליד הילד,
משהו בגובה נמוך.
יש לנו את העוזרים שלנו, אבי סביליה, אמן האפיפונים הנודע, יעזור לך גם אם את קצת מאותגרת אפיפונים.
מאותגרת, כן. אבל להעיף אני מצליחה. פשוט הלבנות הזה, תקשיב, מור, צריך להיות מדויק לאללה. כאילו באמת, זה חשוב איפה המקל, איפה זה.
מעולם לא התנסיתי בזה. עכשיו שאת מציגה את זה, נשמע סוגיה מורכבת.
רגע, אז פשוט אנחנו תכף צריכים לסיים, אז בואו רק נגיד שזה קורה ביום חמישי. 9 באוקטובר, חול המועד סוכות, במדשאות חוף הצוק הדרומי, מ-10 בבוקר עד 6 אחר הצהריים, הכניסה חופשית.
יאללה, נבוא עם הילדים, מעניין. אפיפוניאדה,
כפר עזה, תל אביב, יפו, מור ברדה.
ותתעדכנו באתר עיריית תל אביב, ושאר אירועי סוכות שאנחנו עושים, כל העיר מלאה.
או באפליקציה, זה אפליקציה נוחה להלאה.
כן, כן, אחלה.
כן, כן, או באפליקציה של דיגיטל, נוח שם מאוד. מור ברדה, מנהל מחלקת מופעים באגף התרבות בעיריית תל אביב, יפו, תודה רבה לך.
תודה לכם, ביי ביי.
ביי, שנה טובה. טוב, אנחנו, תכף הראלה ואני מחלקות קצת כספים. אני מתנצלת שאתה לא תוכל לקחת חלק בדבר.
כן.
אנחנו לא רוצות, אנחנו רוצות...
כסף בעצמנו. זה לא אתה, לא, אתה לא, יותר לא, אומן, לא. אתה אדם שהוא
נכון.
נתפס
בסוף,
בציבורית או ישראלית.
בסוף כן. כסף מוציא איזה משהו מאוד אמיתי מהאדם, נגיד אבא שלי.
כן.
הוא עלה לארץ בגיל 7, 9, לא יודעת, משהו כזה.
כן.
אבל עד היום הוא סופר כסף בערבית.
באמת?
והכל די. בעברית, והכל אוי, זה, מעניין. ואין לו שום עניין עם זה, ויש לו תואר, יש לו עברית, הכל בסדר. אין טעויות כסף, זה לא בן אדם איזה. אבל כשהוא סופר די. כסף... זה בערבית.
תקשיבי, אז רגע, יש לנו עוד חצי דקה לסיפור?
כן, בדיוק.
כן, חצי דקה. אז תקשיבי, אני קונה בירקן, ביפו, בן כ-85, שבמזומן בלבד הוא מקבל, הירקן, תקשיבי, ונתתי לו שטרות בפעם האחרונה, ואז הוא פתח את השטרות ואמר, עד היום בגיל 85, הוא זוכר שאבא שלו צעק עליו שכסף סופרים רק שפותחים אותו לגמרי. זאת אומרת, ואז הבנתי את גודל הטראומות שאנחנו עושים לילדים שלנו.
טוב לצעוק על ילדינו. עד גיל 85 שנזכרו את זה.
זה עובד, זה אפקטיבי, בדיוק.
יפה מאוד. דודו, היה מה זה כיף איתך, ממש ממש.
נהניתי כמו תמיד, לפגוש אותך בשעה זו.
שנה טובה.
גם לגבירתי.
מה שצריך לקרות, בסדר? יאללה, יום מצוין.